הנושא שבעזרת השם נזכה לברר אותו ביחד הוא קשור בחוויה אישית שחוויתי בחודשים האחרונים. במצב של ניסיון, משבר, בין אם מדובר על משבר אישי, משפחתי, חברתי, לאומי, מאוד מעניין איזה כוחות נפש צריך לבטא בתקופה כזאת. ואצלנו ביישוב בעצמונה וגם במכינה היו רגשות מעורבים. היו כאלה שטענו שצריך יותר לבכות. היו כאלה שאמרו שצריך יותר לבטא את הכאב בקריאה. לבטא את הביטוי יותר חריף של החורבן. והיו כאלה שנטו אחרת, חשבו אחרת, וביטו את זה באופן שונה. וכשחשבתי עם עצמי מה נכון בעת כזאת, אז ניסיתי להתחקות אחרי אילן ענק, ענק שבענקים, לא שאנחנו עכשיו באים עכשיו להגיד שאנחנו בגובה שלו, אבל בהחלט להתעלות בשולי שולי שולי גלימתו של הענק שבענקים רבי עקיבא, שחי בתקופה קשה שבקשות, שבתקופת האיסורים והמשבר שאנחנו חווים אותה היום, היא כעין וכאפס ביחס למה שהוא חווה, ובכל זאת אנחנו רואים שיש לו תגובה מאוד מאוד מפתיעה, שחשבתי להתבונן בה. ומה שאנחנו נברר כאן ועכשיו, זה הבירור שעשינו אצלנו ביישוב, יומיים לפני שגירשו אותנו מביתנו. צריך להיכנס לתוך האווירה הזאת, לא צריך, אבל אווירה שבה המעשה הנורא הולך לקרות, וביחד עם זה לעסוק בסידור כוחות הנפש וללמוד ולהתחקות בדרכם של גדולים. חז"ל אומרים, גדולה שימושה של תורה יותר מלימודה. יש לזה כמה פירושים. אפשר ללמוד תורה ולהיפגש עם הערכים הגדולים האלוקיים דרך הספר, אבל הספר סוף כל סוף הוא ספר. ויש עוד דרך להיפגש עם התכנים שמובאים בספר ולהידבק בתלמידי חכמים, לשמש תלמידי חכמים, לראות כיצד את התכנים המובאים בספר הם חיים אותם בחיים, עם הסיבוכים שבחיים. על זה אומרים, גדולה שימושה של תורה יותר מלימודה. על הדרך הזאת, על הגדולה הזאת של הלימוד, אנחנו ננסה עכשיו להתגדל ולשמש את הענק שבענקים רבי עקיבא. רבי עקיבא, כידוע, חי בתקופת חורבן בית שני. לא בחורבן עצמו, שאז היה המרד הגדול, אלא במרד הבא, מרד בר כוכבא, שכפי שאומר הרמב״ם בהלכות מלכים ומלחמותיהם, רבי עקיבא היה מנושאי כליו של בר כוכבא. דהיינו, הוא היה הרוח החיה של המרד. עובר ניסיונות אישיים קשים ביותר, ניסיונות לאומיים מאמרים והמסובכים ביותר שההיסטוריה הישראלית ידעה אותם, ובכל זאת, במצבים הכי טרגיים, במצבים הכי קשים, במשברים הכי, נקרא לזה סופניים, מה שאומרים היום בלשון הרחוב, סוף הדרך, רבי עקיבא צוחק. רבי עקיבא צוחק. במצבים שאחרים בוכים, באופן טבעי, באופן מפתיע, הוא צוחק. שאלה ראשונה, מה מצחיק? מה מצחיק? במצב קשה, במצב של סיבוכים, במצב של ערב מוות, הוא צוחק. מה מצחיק? מילא לא בוכה. אז יש כאלה שלא מבטאים את הכאב, את הצער, בזה שהם לא מזילים דמעה. אפשר להגיד שהם לא כואבים? הם כואבים, אבל הם לא... אבל הם לא צוחקים, צחוק, זה ביטוי שהוא הפוך מן הבכי. אז איך רבי עקיבא מרשה לעצמו, במצבים הכי לא מצחיקים, לצחוק? אבל כמעט זה שזה רבי עקיבא, וזה לא איזה ליצן חצר של הדור, וכיוון שזה לא פעם אחת אצל רבי עקיבא, גם אם זה היה פעם אחת, זה רבי עקיבא, על אחת כמה וכמה, שכמו שנראה עוד מעט, זה יש כמה וכמה פעמים, הרבה סיפורים, אנחנו רק נשתמש בארבעה פה, שבהם רבי עקיבא צוחק, משמע שזאת שיטה. יש פה איזה שיטה. נקודה שלישית, כיוון שהסיפור הזה, הדרך הזאת, השיטה הזאת, היא מסופרת במדרשים ובגמרות, בתורה שבעל פה, משמע שלדורי דורות, לעם ישראל, לאורך כל הדורות, יש ללמוד משהו מן הצחוק הזה של רבי עקיבא. עוד פעם, אנחנו לא רבי עקיבא, אבל ללמוד איזשהו עיקרון רוחני, אמוני, שיכול ללוות אותנו בכל הדורות, ואנחנו ננסה גם כן להתלוות אל הדרך הזאת, גם במשבר הנוכחי שאנחנו חווים אותו כרגע. אז לפניכם בדפי המקורות נתחיל להיפגש עם הסיפורים הללו. המקור הראשון, אומרת הגמרא בסנהדרין, קופא עמוד א', אמר רבא בר בר חנה, כשחלה רבי אליעזר נכנסו תלמידיו לבקרו. מי זה רבי אליעזר? קצת רקע. רבי אליעזר בן אורקנוס. רבי אליעזר בן אורקנוס הוא משניים שלושה רבותיו של רבי עקיבא, ויש המון דמיון בין שניהם. גם רבי אליעזר בן אורקנוס כרבי עקיבא הם בעלי תשובה. רבי אליעזר בן אורקנוס היה בן לאביו אורקנוס, שהוא היה עשיר מופלג, ובגיל 24, לא 40 כרבי עקיבא, באמצע עבודה, בעצם יום עבודה, עזב את הכל, הבין שהעולם הוא, כמו שהוא פוגש אותו עכשיו, זה עולם של ריק, והחליט לעלות ירושלימה, לא למכון מאיר, אבל משהו מעין מכון מאיר דאז, ולקבל עליו עול מלכות שמיים ועול מצוות, שקד בתורה ונהפך לגדול הדור, ורבו של רבי עקיבא. גם אביו הדיר אותו מכל נכסיו, כפי שעשה כלבה סבוע, אבא של רחל, בעלה של רבי עקיבא. אז עכשיו אנחנו נמצאים במעמד, בואו ננסה קצת להיכנס במנהרת הזמן, במעמד שבו גדול הדור, רבי אליעזר בן אורקנוס, נמצא על ערש דווי, במצב של גסיסה, עומד למות. נכנסים כל תלמידיו לבקרו. תראו מה מתרחש שם. כשחלה רבי אליעזר נכנסו תלמידיו לבקרו, אמר להם, חמה עזה יש בעולם. כלומר, מקור האור והחום והאנרגיה, שזה הצדיקים שהם צדיקים, צדיק יסוד עולם, המצב הזה שבו הצדיק עומד להסתלק מן העולם, זה מצב שבו חמה עזה יש בעולם. תגובה ספונטנית טבעית, התחילו הן בוכים, ובאופן מאוד מפתיע, ורבי עקיבא מצחק. אמרו לו, למה אתה משחק? אמר להם, וכי מפני מה אתם בוכים? אמרו לו, אפשר ספר תורה שרוי בצער ולא נבכה? שימו לב, זה דיאלוג, דו-שיח שמתפתח בין רבי עקיבא וחבריו. וזה מתחיל בשאלה שלהם, מה אתה צוחק? והתשובה שלו, מה אתם בוכים? הוא לא מתחיל לנמק דבר ראשון למה הוא צוחק. דבר ראשון, למה אתם בוכים? גם זה צריך עיון הדבר הזה. אני אדבר על זה בהמשך. אמר להם, לכך אני משחק, וזמן שאני רואה רבי, שאין ינו מחמיץ, ואין פשתנו לוקה, ואין שמנו מבאיש, ואין דובשנו מדביש, אמרתי, שמחס ושלום קיבל לרבי עולמו. ועכשיו שאני רואה רבי בצער, אני שמח. איזה אבסורד. אני רואה את רבי בצער, זה מה שמביא אותי לידי שמחה. כי במחשבה הראשונית, לראות את כל הדבש והדישון עונג בעולם הזה, זה מדאיג. מדאיג. יש בעיות, יש צרות, יש קשיים, יש משברים, יש איסורים בעולם הזה, זה מרגיע אותי. זה מרגיע אותי. למה זה מרגיע הדבר הזה? בעזרת השם נתבונן בהמשך. וכולי. אני במחילה קצת, יש הרבה מה לעיין בכל מדרש ובכל מאמר פה, אבל כיוון שאנחנו קצרים בזמן, אנחנו רק ניפגש עם העיקרם של הסיפורים. מקור שני. מקור שני, יש בו, מובאים בו שני סיפורים. הסיפור השני, ידוע ומפורסם, השועל היוצא מבית קודשי הקודשים, אבל יש סיפור קודם לו. בואו נעיין בו. מספר את הגמרא, הציטוט הזה זה הסיומת של מסכת מכות. וכבר היה רבן גמליאל ורבי לזר בן עזריה ורבי יהושע ורבי עקיבא מהלכין בדרך. החבורה הזאת של הקדושים, התנאים הללו, יש המון סיפורים בחז"ל, בש"ס, במדרשים, על אותה חבורה שמרבה להלך בדרך. הפלגות בים, לרומא, מרחבי העולם ובארץ ישראל. ייתכן, יגידו ההיסטוריונים, שאולי זה קשור לתקופה. התקופה של המרד, שבו אותה חבורה שאם היא הייתה ממנהיגי המרד, הם היו במצב שהם חייבים להיות בדרך, נרדפים על ידי הרומאים, ולכן הם הלכו בדרך. זה קשור אולי לסיפור הקרוב שאנחנו נראה אותו. אז הם הולכים בדרך ושמעו כל המונה של רומי מפלטה, ברחוק 120 מיל. ציור שלנו, במה, במושגים שלנו, הם הולכים, אותם תנאים קדושים וטהורים, הולכים בשדות, ובמרחק רב של 120 מיל הם שומעים כל המונה של רומי. במושגים שלנו, עיר שעשועים, עיר שעשועים של רומא, מלא אורות, קרקסים, כל התרבות הרומית במלוא פערה, במלוא פערה. והם הולכים בצידי הדרכים, הם הולכים כנרדפים, או לא כנרדפים, נרדפים בפועל. זה המצב המביש. המצב הזה המביש גורם לכך, לתגובות הבאות. התחילו אין בוכים, ורבי עקיבא משחק. אמרו לו, מפני מה אתה משחק? עוד פעם אמר להם, ואתם מפני מה אתם בוכים? אמרו לו, הללו קושיים שמשתחווים לעצבים ומקטרים לעבודת כוכבים, יושבים בטח והשקט, ואנחנו בית אדום רגלי אלוקינו שרוף, בית המקדש שרוף באש, ולא נפקה? ואתה שואל עדיין למה אנחנו בוכים? אז התגובה הכי ספונטנית, הכי טבעית, שאתה רואה את הדבר שהוא תמצית העולם, בית המקדש, מרכז ההוויה כולה, נמצא בשיממון, בחורבן, ומנגד התרבות הקלוקלת הזאת שהביאה את החורבן, הביאה את הגלות ואת כל הסבל, והם נמצאים בחדוות שמחה, יושבים בטח, בלי גדרות, בלי קונצרטינות, בלי מוקשים, אנחנו נרדפים והם חוגגים. זה מצב באופן טבעי שמעורר בכי. אז מה אתה צוחק? אמר להם, לכך אני מצחק. לכך אני מצחק, נראה לי שאפשר להבין בשני אופנים. לכך, זאת הסיבה שעכשיו אני אומר לכם, זאת הסיבה שאני צוחק. באופן קצת יותר עמוק, לכך, בדיוק מאותה נקודה שהביאה אתכם לבכי, כך אותה סיבה הביא אותי לצחוק. אותו גורם שהביא אתכם לבכי, הוא הגורם, היא העילה, היא הסיבה שהביאה אותי לצחוק. ומה לעוברי רצונו כך, אלה הגויים, הרומאים הללו, שהם עוברי רצונו של הקדוש ברוך הוא, והם זוכים עכשיו לכל הפאר והדר והשמחה, לעושה רצונו על אחת כמה וכמה. בסדר. עד כאן הסיפור הראשון. הסיפור השני במסכת מכות. שוב פעם אחת היו עולים לירושלים. אותה חבורה. כיוון שהגיעו להר הצופים, קראו בגדיהם. כיוון שהגיעו להר הבית, ראו שועל שיצא מבית קודשי הקודשים. ואז, שוב, התחילו הן בוכים, ורבי עקיבא מצחק. אמרו לו, מפני מה אתה מצחק? אמר להם, מפני מה אתם בוכים? אמרו לו, מקום שכתוב בו, והזר הקרב יומד, ועכשיו שועלים הלכו בו, ולא נבכה. יש לי שאלה, תנסו לדייק. האם רבי עקיבא גם בכה? האם רבי עקיבא במעמד הזה, לא יודע אם הוא בכה, אבל הביע איזושהי הבעה של כאב, צער? איך? קרא את הבגדים מצוין. אמר לי, טוב, נדבר על זה בהמשך, אבל אמר לי רב חשוב, שמסתם הרבי עקיבא בכה. סתם הרבי עקיבא בכה. ואני אמרתי לו שנראה שאפשר לדייק את זה פה בגמרא. לא יודע אם הוא בכה בפועל, זה לא משנה. אבל יש פה שני שלבים וצריך לדייק. יש את השלב שמולים בהר הצופים, ואז הם קוראים את בגדיהם. פה לא כתוב שרבי עקיבא מצחק. זאת ההלכה. מי שרואה את בית המקדש בחורבנו, צריך לקרוע. אז רבי עקיבא קורע, בוכה, קורע. אבל הבאה של צער. לאחר מכן, השלב השני, כשהם נכנסים ומתקרבים אל הקודש, מגיעים להר הבית, ואז הם רואים שועל יוצא מבית קודשי הקודשים, שם יש את הפיצול. חכמים בוכים ורבי עקיבא מצחק. ואז שוב הדיאלוג. למה אתם בוכים? איך אפשר שלא לבכות? מקום שנאמר בו, הזר, הקרב יומד. ועכשיו לא אדם זר נכנס שם, אלא שועל יוצא משם. אפשר שלא לבכות? והוא מסביר ומנמק את צחוקו. אמר להם, מפני מה אתם בוכים? אמרנו, אמרו לו, מקום שכתוב בו, הזר הקרב יומד, ועכשיו שואלים, ילכו בו ולא נבכה. אמר להם, לכך אני מצחק. יש פסוק בישעיהו, ועידה לי עדים נאמנים את אוריה הכהן ואת זכריה בן יברכיהו. יש פה שתי דמויות, אוריה וזכריה, בפסוק אחד. דעקה שיש בעיה, אלו שתי דמויות שהיו בשתי תקופות, שתי תקופות שונות. וזה שישעיהו קרח אותם בפסוק אחד משמע, שיש פה איזשהו מסר בזה שהם, שתי הדמויות הללו מוזכרות בפסוק אחד. וכי מה העניין אוריה אצל זכריה? הרי אוריה במקדש ראשון. וזכריה במקדש שני. אלא תלה כתוב נבואתו של זכריה, שהיא הנבואה השנייה, איזה נבואה? בנבואתו של אוריה. מה כתוב באוריה? לכן בגללכם ציון שדה תחרש, שזאת נבואת חורבן, פורענות, לנבואת זכריה. עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים, שזאת נבואת נחמה. עד שלא נתקיימה נבואתו של אוריה, אומר רבי עקיבא, הייתי מתיירא, הייתי מודאג. זוכרים? גם עם רבו. כל עוד, הכל בסדר, הכל תקין, הכל נופש צופים, הייתי מודאג. אבל עכשיו, כשמתגשמת נבואת אוריה, שהיא נבואת החורבן, אני נרגע. אז עד עכשיו הייתי מתיירא שלא תתקיים נבואתו של זכריה. עכשיו שנתקיימה נבואתו של אוריה, בידוע שנבואתו של זכריה מתקיימת. עכשיו שימו לב לסיומת, בלשון הזה אמרו לו, עקיבא ניחמתנו, עקיבא ניחמתנו. אדרן הלך. אם כן, שלושה סיפורים כרגע. הראשון, בשעת מיטתו של רבו, של רבי עקיבא, רבי אליעזר מנורקינוס, ושני הסיפורים מסוף מסכת מכות, אחד, שהם שומעים כל אמונה של רומי, והסיפור השלישי, שואל יוצא מבית קודשי הקודשים. תהפכו את העמוד, ונראה פה עוד שני סיפורים. גם סיפור מפורסם. שעת מיטתו של רבי עקיבא. לא רבו, לא כל אמונה של רומי, לא שואלים, בשעה שהוא מוצא להריגה. רבותיי, תזכרו, זה לא מוות אישי, זה לא רק מוות אישי. רבי עקיבא הוא ממחוללי המרד. רבי עקיבא הוא מעמיד תורה שבעל פה. הוא מעמיד תורה שבעל פה. רבי עקיבא הוא זה שנאמר לה בגמרא במנחות, שהייתה תורה ראויה להינתן על ידו. כן? ועכשיו, בשעה הזאת, הוא עומד להיפטר מן העולם בצורה של איסורים מדהימים, של מסרקות של ברזל, ותראו מה הוא עושה בשעה הזאת. יש לסיפור הזה שתי גרסאות. יש את הגרסה הבבלית, שהיא יותר מפורסמת, ויש את הגרסה הירושלמית. אנחנו נראה את הגרסה הירושלמית. ספרת הגמרא, רבי עקיבא אבא קיים מתדין קומי טורנוסרופוס הרשע. רבי עקיבא היה עומד לדין בפני טורנוסרופוס הרשע. מי זה הטורנוסרופוס הזה? זה עוד עניין לברר, אין לנו זמן. מה הוא עושה בשעה הזאת? רחתת ענתה דקריאת שמע, הגיע הזמן קריאת שמע, שרי קריאת שמע וגחיך. עומדים להרוג אותו. עשו את זה בפומבי. לפי הגרסה הפבלית, כל התלמידים שלו עומדים מסביב. מה הוא עושה בשעה הזאת? הוא עושה שני דברים. מקבל עליו עול מלכות שמיים, אומר שמה ישראל, וצוחק. הצחוק זה לפי הגרסה הירושלמית. בבבלי זה לא מובן. הדבר הזה מקומם את טורנוסרופוס הרשע, שהוא המוציא אותו להורג. אמר לי, סבא, איך הרש את, היא מבעד ביסורין את? בלשון פשוטה וגסה, זקן. תגיד, אתה לא מבין מה קורה פה? אתה חירש? אתה מבעד ביסורים? אתה לא מבין שאתה הולך למות? מה אתה צוחק? מה אתה ממלמל? בפירוש פה, בירושלמי, הוא מסביר שטורנוסרופוס נכנס לויברציות. כי הוא ראה, הוא ידע שרבי עקיבא זה אדם ענק, עם כוחות רוחניים אדירים. בשעה שהוא עומד להוציא אותו למיטה, הוא מתחיל למלמל, להגיד כל מיני מילים, הוא חשב שעושה איזה כישוף, הוא יהרוג אותו, לכן הוא נבעל. הוא אומר לו, מה אתה עושה? מה אתה ממלמל? ומה אתה צוחק? אמר לי, תראו, רבי עקיבא לא מאבד את העשתונות. רבי עקיבא אומר, אמר לי, טיפח רוחי דעה וגברה, תצא רוחו של אותו אדם. יצא, אתה, טורנוסרופוס. לא חרש אנא ולא מבעד ביסורין אנא. אני לא חרש ואני לא מבעד ביסורים. אני בהכרה מלאה, אני במודעות שלמה, ואני מבין בדיוק מה עומד לקרות לי. ואז הוא מסביר לו גם מה שמובא בגמרא בבבלי. אלא כל יומי קראתי פסוק זה והייתי מצטער ואומר, מתי יבואו שלושתם לידי, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, ריחמתי בכל ליבי וריחמתי בכל ממוני ובכל נפשי, לא אבה בדיקה לי וכתון דמטת בכל נפשי, והגיע הזמן קריאת שמע ולא אף לגדעתי לפום כן אנא קרי וגחיך, והספיק לומר עד שפרחה נשמתו. כן. הייתי עמל כל ימי על האיסום, על הלחיות את שלושת המדרגות הללו של ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. עמדתי במבחן של בכל לבבך ובכל מאודיך. בכל נפשך לא יצא לי. עכשיו הגיע עליי. ואני לא יעמוד בזה. וכך יוצאת נשמתו. סיפור האחרון. לא נקרא את כולו. צריך חרדת קודש כדי לקרוא את כולו. מקור מספר 6, אנחנו נדלג לשורה השלישית. באמצע. אומרת הגמרא, מסכת עבודה זרה. ואף רבי עקיבא ראה, יש לכם? ואף רבי עקיבא ראה אשת טורנוסרופוס הרשע. מעניין, זוכרים? טורנוסרופוס הרשע. הוא ראה את אשתו של טורנוסרופוס הרשע, והוא עושה, והוא מגיב בשלושה אופנים מוזרים. מה הוא עושה? רק שחק ובכה. הוא יורק, צוחק ובוכה. למה? הוא יורק שהייתה בה מטיפה סרוחה, שחק דעתידה דמגיירה ונסיב לה. הוא צחק כי הוא ראה ברוח קודשו שהיא עתידה להתגייר, אותה אישה של טורנוסרופוס הרשע, והוא אמור לשאת אותה. אולי זה שובר קצת מיתוסים, אבל רבי עקיבא, ככה עולה מכל המקורות, היו במשך חייו, או במקביל, שלוש נשים. אחת מהן רחל. וככל הנראה, את אשתו של טורנוסרופוס, הוא נסע לאחר רחל, אחרי שהיא נפטרה. הוא חי 120 שנה, רבי עקיבא. 40 שנה היה מארץ, 40 שנה למד תורה, ו-40 שנה הרביץ תורה. אז לכן הוא צחק, בכה, דאי שופרה בא לי באפרה. אותו יופי שעתיד להתבלות באפר. מזכיר לנו סיפור אחר כזה, דומה, גמרא במסכת ברכות, מספר את הגמרא, אותו עיקרון, על רבי יוחנן שהוא היה יפה מאוד, וגם כן באו לבקרו, ובחו, אמרו לו, למה אתה בוכה? אותו הדבר. אבל רק בשביל השלמת הסיפור הזה, נקרא את הר"ן במסכת נדרים, שהוא נותן רקע היסטורי להבין על המפגש הזה של בן רבי עקיבא ואשתו של טורנוסרופוס הרשע. כולנו מכירים שרבי עקיבא התחיל כרועה צאן, עני מרוד עם רחל והעשבים בעליית הגג, אבל לצוף ימיו הוא גמר כאדם עשיר מאוד. והגמרא במסכת נדרים שואלת מאיפה מקור עושרו של רבי עקיבא. היא אומרת שהיו שלושה מקורות. מקור אחד, שלושה מקורות של עושר. והיא מספרת את הסיפורים, והמקור השלישי, אומרת הגמרא, הוא מן אשתו של טורנוסרופוס. מסביר הר"ן מה הסיפור עם אשתו של טורנוסרופוס, בוא נראה ביחד. שהיה רבי עקיבא מקפחו בקראי בפני קיסר, ומקנטרו בדברים. כלומר, היה איזה מינה כזה, שלאחר מכן במשך ההיסטוריה, הנוצרים הרבו להשתמש בו. כמו שיש דו-קרב בין תרנגולים, יש בין מתאבקים, יש דו-קרב בין בעלי דעות והשקפות עולם שונות. היו לוקחים נציג מהכנסייה, נציג מחכמי ישראל, ובפני בפני הקיסר או בפני ראש הכנסייה היו עושים ויכוח מילולי. ידוע עם הרמב"ן שהוא היה מרבה לעשות ויכוחים כאלה. רבי יונתן אייבשיץ הזמינו אותו גם כן לויכוחים כאלה, וכנראה גם כן היה אותו הדבר בין רבי עקיבא לבין טורנוסרופוס. האם זה אותו טורנוסרופוס שהוציא אותו להורג? יש פה דיון, אני לא רוצה עכשיו. ככל הנראה היו שניים, אחד היה פילוסוף ואחד היה סתם רשע, ועם הפילוסוף הזה היו עושים דו-קרב, התנצחות בפני הקיסר, רבי עקיבא מול טורנוסרופוס. אבל מה לעשות, זה רבי עקיבא, זה רבי עקיבא. הוא כל הזמן היה מפיל אותו בנוקאוט. הוא היה עצם מתוסכל. היה מציין מתוסכל כל פעם מהוויכוחים הללו, כי תמיד הוא הפסיד, טורנוסרופוס. מסופר שפעם אחת בא לביתו שר וזעף. היה מעוצבן. אמרה לו אשתו, מפני מה פניך זועפים? טורני, למה אתה עצבני היום? אז הוא אמר לה ככה, מפני רבי עקיבא שמקנטר אותי בכל יום בדברים. אמרה לו אשתו, בוא, עזוב, עם השכל, עם הרוח, עם החוכמה, זה לא ילך לך. זה דברים יותר מתוחכמות, שנשים יכולות לפתור אותן. תראה איך אני יכולה להפיל אותו. אמרה לו, אלוהיהם של אלו שונא זימה. הוא לא אוהב פריצות. תן לי רשות ואכשיל אותו בדבר עבירה. נתן לה. מה לא עושים כדי להפיל את רבי עקיבא? איך הוא מפקיר את אשתו? ונתקשתה והלכה לה אצל רבי עקיבא. ואז, זה הסיפור בגמרא בעבודה זרה, כשראה רבי עקיבא אותה, עשה שלושה דברים, רק שחק ובכה. אמרה לו, מפני מה אינון, למה אתה עושה את אלה? מפני מה אינון אנך תלת מילין? אמר לה, שניים אפרש לך, אני אסביר לך, שלישי לא אפרש, לא אגלה לך. רק עקתי על שבת מטיפה סרוחה, בכיתי על אי שופרה דבא לי בערה. והוא שחק ולא גילה לה, שצפה ברוח הקודש שעתידה להתגייר ולהינשא לו, ולא רצה להודיע. אמרה לו, כלום יש תשובה? אמר לה, אין. הלכה ונתגיירה ונישאת לו לרבי עקיבא והכניס לו ממון הרבה. אי דקטיע בר שלום מפורש בעבודה זרה, זה סיפור אחר. עד כאן שרשרת הסיפורים. יש עוד סיפורים, אגלה לכם בסוד שיש גם סיפורים שרבי עקיבא גם בוכה. אבל כאמור, אנחנו רואים שרבי עקיבא צוחק ומרבה לצחוק, אנחנו רואים שזה שיטה, ואנחנו רואים שבמקרים הכי הכי לא פשוטים, טרגיים, סופניים, רבי עקיבא צוחק. וכאמור, זה מטריד מאוד, מה פשר הצחוק הזה? עשיתי להתבונן בדבר הזה, ולא יכולתי שלא להיזכר בצחוק יותר קדום, צחוקה של אמא. הצחוק הראשון, הייתי אומר. וגם צחוק הזה, צחוק של אברהם, צחוק של אמא, של שרה. אם הצחוק הזה כתוב בתורה, משמע שיש לצחוק הזה פשר ומשמעות לדורי דורות. וכמו שנראה בהמשך, בעזרת השם, נראה לי, שרבי עקיבא, את הצחוקים שלו, הוא יונק ושואב מאברהם ושרה. אבל לשם כך קודם ניכנס לפרשיות הצחוק של אברהם ושרה. זה בדף השני, קודם בפשטי המקראות. בוא נתחיל גם כן כרקע, נשאל שאלה. באופן פשוט, כולנו יודעים להגיד שהצחוק של שרה הוא היה צחוק בעייתי משהו. נכון? זה צחוק של חולשה, צחוק של חוסר אמונה. הראיה שהיא ננזפה על הצחוק הזה. למה זה צחקה שרה? אנחנו ננסה, על פי דרכנו, לנסות להפוך את התמונה. ואני רוצה שאתם תנסו להגיד לי, למה זה לא יכול להיות צחוק של לעג וצחוק של חולשה אמונית? בפשטי המקראות. למה אפשר ואולי צריך להגיד ההפך? טוב, לא כולם ביחד. א', גם אברהם צחק. נכון? גם אברהם צחק. אז למה הוא לא ננזף? שתיים, אם זה צחוק שלילי, ששרה ננזפת על הצחוק הזה, הרי הצחוק הזה מונצח בשמו של יצחק. ועוד בציווי אלוקי, שקדם לצחוק של שרה. הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, שיקרא שמו של הילד יצחק, לפני צחוקה של שרה. ועוד לאחר מכן, השם הזה יצחק, על שם הצחוק, הוא צריך להיות מונצח לדורי דורות, הרי כל היצחקים בעולם קרויים על שם אותו הצחוק השלילי. לא סביר הדבר הזה. נכון? אבל מה לעשות שכתוב בפשטי המקראות, כתוב שהיא ננזפת. אז בואו ניפגש עם הדברים ואחר כך ננסה לעשות את המהפכה. אומרים הפסוקים, זה מתחיל בסוף פרשת לך לך. ויאמר אלוהים אל אברהם, שרה אשתך לא תיקרא את שמה שרי, כי שרה שמה. וברכתי אותה וגם נתתי ממנה לך בן, וברכתיה והייתה לגויים מלכי עמים ממנה יהיו. ויפול אברהם על פניו ויצחק. אברהם צוחק, והוא הצוחק הראשון. ויאמר בליבו, הלבן בן 100 שנה יוולד, ואם שרה בת 90 שנה תלד. הנה, זה גם צחוק של לכאורה חוסר אמונה. איך יכול להיות שאני כבן 100, אשתי בת 90, ואנחנו נלד? ויאמר אברהם אל האלוהים, לו ישמעאל יחיה לפניך. ויאמר אלוהים, אבל שרה אשתך יולדת לך בן, וקראת את שמו יצחק. והקימותי את בריתי איתו לברית עולם, נזרעו אחריו. זה דבר ראשון. אחר מכן יש את הפרשה הבאה, בפרק י"ח, את הצחוקים של שרה. ואברהם ושרה זקנים באים בימים, חדל להיות לשרה אורח כנשים. איבדה את נקרא לזה, את התקווה האנושית, הנשית, הטבעית ללדת. אין לה אורח של נשים ללדת. ולכן, ותצחק שרה בקרבה לאמור, אחרי בלותי הייתה לי עדנה ואדוני זקן, לא אני ולא הוא יכולים ללדת. ויאמר השם אל אברהם, לכאורה, זאת התוכחה. למה זה צחק השרה לאמור, האף אומנם ילד ואני זקנתי. היפלא מהשם דבר לאמור, ידע שוב אליך כעת חיה ולשרה בן. ותיקחש שרה לאמור, לא צחקתי כי יראה, ויאמר לו, כי צחקת. אז לכאורה בפשטות נראה שיש פה ביקורת, יש פה התגוננות מפני הצחוק. ובהמשך, השם פקד לשרה כאשר אמר ויעש השם לשרה כאשר דיבר. ותר ותל את שרה לאברהם בן לזקוניו למועד אשר דיבר איתו אלוהים. ויקרא אברהם את שם בנו הנולד לו אשר ילדה לו שרה, יצחק. אז הוא מל אותו, פסוק ו', ותאמר שרה, צחוק עשה לי אלוהים כל השומע יצחק לי. היא ממשיכה עם הצחוק הזה. ובסוף, ותרא שרה את בן הגר המצרית אשר ילדה לאברהם, מצחק. אז אנחנו כבר מבינים שיש צחוק ויש צחוק. מה פשר הצחוק של שרה ושל אברהם? ברשותכם, אני אנסה ללכת בדרכו של רש"ר הירש, שבדרך פירושו באמת הופך את כל המבט על פשטי המקראות. הצחוק הזה הוא באמת לא צחוק של חולשה. הוא צחוק של גדלות של אמונה. כיצד? של שניהם. רגע, לאט. קודם נבין מה הרקע. בני האדם עומדים מול העולם ואומרים, יש אלוהים. זאת נטייה טבעית של האנושות מראשיתה ועד ימינו. עד ימינו, גם שייך לטבע האנושי, עד לפני 150 שנה, עם פרוץ מחלת ההשכלה, שעד אז לא הייתה חילוניות בעולם. החילוניות היא פטנט חדש, בין 150 שנה. אבל לפני כן, האדם הכללי, האנושות, היא מאמינה. מאמינה במה? זה שכבר שאלה אחרת. אבל זה שייך לאינטואיציה התבועה בטבע נפש האדם, להידבק בנשגב ובעליון. מהו הנשגב העליון? חלק מבני האדם, ובעיקר בני הדור הזה, סוברים שהאלוהים זה הטבע. הכוח הכי גדול שקיים במציאות זה הטבע. איתני הטבע. אין כוח עליון שהוא מצדד, מסדר, מנהל, מנהיג, מוביל, שולט באיתני הטבע, אלא הטבע עצמו. ומכוח זה קמו עובדי אלילים. אל משמעותו כוח. אבל יש הרבה כוחות, לכן יש הרבה אלילים. וכל קבוצה אנשים, בגלל נטיות נפש כאלה ואחרות, סגדו לכוח אחד מהרבה הכוחות שקיימים בעולם. אבל המציאות היא חקוקה, היא תבועה, אי אפשר לשנות אותה, אי אפשר לשנות אותה, ואי אפשר לשנות את הטבע. הדבר הכי גדול והכי חזק, הכוח הכי חזק בעולם, זה העולם, זה הטבע עצמו. ב- ולכן מכוח אותה תפיסה אמונית, כשאדם נפגש עם כוחות הטבע, אז הוא מתבטל אליהם. זהו, המצב לא יכול להשתנות, זהו הטבע. אברהם אבינו, שרה אמנו, שהם אבות ואימהות האמונה, האמונה האחדותית, גילו ויזדו בצחוק האדיר הזה שיש כוח עליון שהוא שולט בטבע. הטבע הוא כפוף לריבונו של עולם, ולא ריבונו של עולם אל הטבע. יש כוח עליון שהוא מנהיג את, הוא בורא הטבע, הוא מנהיג את הטבע, הוא שולט בטבע, והוא משנה את הטבע. וכל מציאות, גם שהיא נראית בלתי הפיכה מצד הטבע, כמו אני בן 100 ואשתי בת 90, בדרך הטבע אין יכולת ללדת. המציאות הטבעית סתמה את הגולל. המציאות היא חתומה, היא סגורה, היא אטומה. אין אופק, אין המשיכיות, אין עתיד. כי אין כוח עליון שיכול להבקיע את חומות הטבע. כי הטבע הוא האלוהים. באים אברהם ושרה, ובצחוקם, שהוא צחוק של לעג, אבל צחוק ולעג ששם ללעג וכלס את הטבע המוגבל, את הטבע שבאופן דמיוני הוא מצייר לעצמו והאדם נוהג לייחס לו כאל. אברהם ושרה צוחקים, לועגים אל האל, לאל הטבע, אל המגבלה הטבעית האנושית של חוסר היכולת ללדת. זה צחוק של אמונה, זה צחוק שמבטא את הגדלות האמונית בריבונו של עולם, שהוא שולט בעולם, הוא שולט בעולם הטבע. וחשוב שהצחוק הזה הוא יופיע בהתחלת הדרך, דווקא אצל אברהם ושרה. כי מעשה אבות סימן לבנים. אפשר להבין את זה בשני אופנים. אם זה קרה אצל האבות, אז ככל הנראה זה יקרה גם אצל הבנים. באופן קצת יותר עמוק, מעשה אבות סימן לבנים. זה לא סימנטיקה, זה לא איזה סימן. סימן זה פעולה אקטיבית של לסמן. זאת חריטה. פעולותיהם של האבות, הם סימנו וחרטו בנשמת האומה לדורותיה את הערכים והאידיאליים, את המידות הנעלות. מעשה העקדה זה לא מעשה מקומי שלאחר מכן אנחנו מעתיקים ולומדים ממנו לאורך הדורות מה זה מסירות נפש מאברהם יצחק במעשה העקדה. לא, זה יותר מזה. מעשה העקדה סימן וחרט מדרגת חיים של מסירות נפש שחרוטה בנפש האומה, שבמשך הדורות אנחנו רק הולכים וחושפים את מה שנחרט וסומן בנפשנו. וכן כל עולם הערכים והמוסר שפעלו האבות וסימנו לדורי דורות. לכן הצחוק הזה, הצחוק של אברהם ויצחק, הוא צחוק שמעדעד לאורך כל ההיסטוריה האנושית הישראלית לדורי דורות, כדי שייך למדרגת החיים הטבעית של ישראל. כי אברהם ושרה בצחוקם סימנו את המבט האמוני, את המדרגה האמונית הזאת ששמה ללג וכלס את כל איתני הטבע למיניהם. בא רבי עקיבא, עכשיו אני מנסה לחרוז את זה, רבי עקיבא, להבדיל מ הרבה אחרים, הוא שומע את הקול העד הזה, קול העד שמעדעד בנפש האומה לדורותיה, והוא מאמץ את הצחוק הזה. הוא מאמץ, הוא מתרומם אל הגובה הזה, שבמצבים הכי סופניים, כמו שאמרנו, סוף הדרך, והוא צוחק. הוא צוחק כשמלאך המוות מרקד סביב מיטתו של רבו. כשהחמה, חמה עזה יוקדת בעולם, הוא לא נבעל. כי יש מי שמושל בחמה הזאת. כשהוא רואה את האימפריה הרומית בשיא פערה, שלטונה, שמחתה וצהלתה, מה שנראה כסוף דרכה של היהדות, סוף דרכה של האמת, ושלטון המוחלט של הרשע העולמי, האימפריאליזם הרומי כבש את העולם, ובית אדום רגלינו נתון בחורבן, הוא צוחק, כי יש מלך מלכי המלכים. אתם רומא, אתם חושבים שאתם מושלים בכיפה? תדעו לכם שגם אתם הרומאים, אתם כולכם כקליפת אשום, כעין וכאפס, ביחס לשורש החיים, מקור החיים, מנהיג החיים, כולם. ומי שהביא אתכם על פי סדר והכוונת המכוון של ההנהגה האלוקית לשלוט בכיפה, הוא גם מי שיעביר אתכם מעל הכיפה הזאת. וכשהוא נפגש עם השועל היוצא מבית קודשי הקודשים, ואולי, לא ראיתי את זה כתוב, השועל, לא כתוב נחש, לא אריה, שועל, והשועל ורבי עקיבא כבר מזכיר לנו סיפור נוסף, שגם הופיע בסוף מסכת ברכות, משל השועל והדגים, פפוס בן יהודה, בדו שיח עם רבי עקיבא איך להתייחס אל תרבות רומא השועלית, השועלית. ואז הוא אומר לו, פפוס בן יהודה לרבי עקיבא, מה אתה מקיל קהילות פה ברבים? זה מסוכן. בואו נשתלב בתרבות הנאורה, החדשה, המתקדמת של הרומא, שמביאה הרבה קדמה לעולם. איזה ברכה. אומר לו רבי עקיבא, נמשול לך משל, אותו שועל שעומד על הגדה ורואה את הדגים, והוא יודע שזה מקום גידולם וקשה מאוד לתפוס אותם שם, ואומר להם, חבר, בוא נעשה איזשהו הסכם שלום ולגמור את כל הסכסוך הזה, בואו תעלו ליבשה. אומרים לו הדגים, אתה הוא חכם שבחיות, אינך אלא טיפש, אם במקום גידולנו, מקום חיותנו, מקום התורה, שהיא מקור חיותנו, גם שם אנחנו נרדפים, על אחת כמה וכמה, באיבוש שלנו, מעומר החיים שלנו, מן התורה, מן הקודש, שאין לנו חיות. אז ככל הנראה רבי עקיבא, כשהוא רואה את השועל, הוא רואה את כל השועליות הזאת, כל התחכום הרומאי הזה, איך שהוא בא לכבוש את ליבותיהם של ישראל, בתרבות, בנאורות, והוא צוחק. אני לא יודע אם אתם, רוב הציבור פה צעיר, כדי לזכור את הדבר הזה. לראות אימפריה יורדת מן העולם, זה לא כל יום רואים את הדבר הזה. הענק שישי פה קצת, זוכרים שפעם היה ברית המועצות. היו שתי אימפריות בעולם, ברית המועצות וארצות הברית. וברית המועצות על התדמית של משהו אינסופי כזה. אימת העולם, הכוח האימתני, כל אדם שני בעולם זה איש קגב בכלל. זה משהו שאי אפשר לפצח אותו, חומת הברזל קראו לזה. חומת הברזל. וגם היום, עם הרקע, שהם לכאורה האבא של המבייש הנוכחי, הבוש הקודם, הוא עשה את מלחמת עיראק הראשונה, וההכרזה שלו הייתה שהוא הולך לעשות סדר עולמי חדש, לא פחות, כן? סדר עולמי חדש. אתם מבינים? זה התרבות שכבשה את העולם, ללא ספק. היא התרבות היום מובילה בעולם. כל ילד ונער ואדם ממוצע בעולם נושא את עיניו אל התרבות הנאורה שבמרכזה פסל החירות, ארץ, איך קוראים לזה? ארץ האפשרויות, ההזדמנויות, הבלתי נלזות, לא משנה, כן? עיני העולם נשואות אל ההיכלים הללו, היכלי התרבות הללו. אבל אני לא אומר לכם את זה כנביא, אמנם אני בן נביא, ואין לי יתרון עליכם, אבל הם שייכים לסטטיסטיקה של מצרים, כסדים, בבלים, רומא של רבי עקיבא, של היוונים, כן, של הטורקים, של כולם, ככל הנראה, דין ארצות הברית כדין ברית המועצות. למה? כי אנחנו יכולים לשבת ולצחוק. זה לא שאומר שלא כואב לנו, זה לא אומר שאנחנו לא חווים איסורים, אבל אנחנו שואבים ממעייני הישועה, מאותו גובה אמוני עליון, להסתגל כענקים על גבי ננסים, לראות את כל הענקיות הגשמית, החומרית, האימפריאליסטית האדירה, ואפילו המוות, ולצחוק עליו. לצחוק. נראה לי שמשם רבי עקיבא שואב את תפיסת, את שיטת הצחוק שמלווה אותו. אז דיברנו על המצב שמיטתו של רבו, דיברנו על המפגש שלו עם רומא, כל המונה של רומי, שואל יוצא מבית קודשי הקודשים, ובשעה שבו הוא מוצא להורג. אתם יכולים להרוג אותי. אתה טורנוסופוס הרשע, אני מבין שאתה הולך, אני לא חרש, אני לא מכחש באיסורים. אני חש את האיסורים האלה. זה עוד סוגיה. אבל אני חש את האיסורים האלה, ואני מבין מה עומד לקרות פה. ואתה חושב שבזה אתה סתמת את הגולל על עם ישראל, על רוחו של עם ישראל, על תורה שבעל פה, על המרד. אני צוחק עליך. נכון. אתה עכשיו הורג אותי. משהו אחד אתה לא יכול להרוג, לא הרגת ולא תהרוג לעולם. את הרוח. הרוח. הרוח ממרומים הזאת. הרוח העליונה, הרוח האלוקית הזאת, שמכוח הרוח האמונית הזאת, אברהם ויצחק צוחקים, וגם אני צוחק עליך. ובמפגש שלו, עם אשתו של טורנוסופוס, הוא גם צוחק. הוא נפגש עם החומר, הוא נפגש עם אישה, אישה שבאה מגמה להפיל אותו, להפיל את רוחו, להפיל את מוסריותו. ובסופו של דבר, רבי עקיבא, באיתנות האמונית שלו, הוא צוחק ויורק, ואומר, בעצם כל היופי הזה, אנחנו יודעים מה מקורו. ואנחנו יודעים גם מה אחריתו. אנחנו יודעים שהיופי הזה, שהוא בא מטיפה סרוכה, ולכן הוא שווה את היריקה, אבל יש לו סוף שהוא מצחיק. כי צוחק מי שצוחק, אחרון, שזה ביטוי חולי, אני לא יודע מאיפה מקורו, אבל בביטוי של קודש, ותשחק ליום אחרון. היום האחרון, הימים שימי הגאולה, ימי ימות המשיח, הימים האחרונים שאחורי כל הגלות המרה והנמרה, הם ימים של צחוק. ימים שבהם אנחנו יכולים להתמלא בצחוק גדול. פתחתי בתחושה אישית, בחוויה אישית שהביאה אותי לבירור הזה. ואני רוצה לנסות לסגור את המעגל במשבר הנוכחי שאנחנו חווים אותו, גם ביחס אל מה שאנחנו חווים בהקשר של צחוק ובכי. אנחנו נמצאים בעיצומו של משבר שבכלל איננו פשוט. בעיצומו של המשבר, באופן טבעי, ודאי שאי אפשר שלא לבכות. אי אפשר שלא לבכות. אי אפשר, כפי שרבי עקיבא רואה את בית המקדש נמצא בחורבנו, אי אפשר שלא לקרוע. אני אגיד לכם יותר מזה. על הדבר הזה לא צריך יום לימודים ארוך. בשביל זה לא צריך לעשות דברים, דרשות, ימי עיון, כנסים, להסביר למה צריך לבכות. מי שהיה שם ודאי לא צריך בשביל זה יום לימודים ארוך. וגם מי שלא היה שם, אבל הוא היה שם בליבו, היה שם בהבנת והכרה מה זה החורבן המקומי הזה, לא יכול להיות שלא להיות קשור עם צרתם לא צר, ואי אפשר שלא לבכות. אבל כמדומני ששוב בניסיון להתחקות ולשמש את רבי עקיבא, בניסיון להיחס בשיפולי גלימתם של ענקים הללו, שהמרחק בינינו לבינם כמרחק השמש וכדור הארץ, אבל משהו, כיוון שזו תורה וזו תורה שנכתבה בתורה שבעל בכתב בצחוקם של אברהם ושרה, ובתורה שבעל פה בצחוקו של רבי עקיבא, משמע שזו תורה לדורות. ונראה לי שיש מקום לנסות להגביה את מבטנו, מבטנו האמוני, ולאמץ משהו מן הצחוק הזה. ונכון שנראה לפום ראית שהכל נגמר, הרסו לי את הבית והשועלים מרקדים מעל בתינו, והשועלים שורפים את היכלי הקודש, ונראה שהכל נגמר, ונראה שאחינו בשרינו, אחים הם לנו, אדישים ונחושים, כי הם רק בהתחלת הדרך. ואתה מרשה לעצמך לצחוק? כן. אנחנו יכולים להרשות לעצמנו לצחוק. כי יש פה מאבק, והמאבק הוא לא פוליטי, והמאבק הוא לא טכני, וכיוון שהוא לא שורש המאבק, אז הוא גם לא הפתרון. הפתרון הוא לא פוליטי, הוא לא טכני, הוא לא מעשי. יש פה מלחמת תרבות בתוך עם ישראל. יש פה תהליך של התנתקות ערכית, מוסרית, אמונית, שהיא שורש כל הסימפטומים, כל התוצאות הלוואי, התולדות של ההתנתקויות למיניהם שאנחנו חווים אותם. אם פה בירושלים, לפני מספר חודשים, יכלו ערב שבת קודש להלך אלפים בגאווה על התאווה, מה אם זה אם לא התנתקות? אבל לא קמנו, לא צעקנו, לא הלכנו עם חולצות שלא נשכח ולא נסלח, לא יצאנו וקשרנו למכוניות סרטים שחורים, סרטים כתומים, הפטרנו כדי אשתקד. אבל עכשיו אנחנו קצת נעלבנו, הרבה נעלבנו, אנחנו מאוד כועסים, הרסו לי את הבית. והתלמידים שלנו והאחים שלנו הם בצבא והם מתנדבים והם קצינים ובהתיישבות, אנחנו חלוצים, אנחנו ציונים, ואנחנו מתנדבים, ואנחנו נותנים במסירות נפש, וירקו עלינו. אז אפשר לשבת בצד ולהיעלב ולגד ולומר, אם כן למה זה אנוכי, אין ידי לא במדינה הזאת, לא בצבא הזה ולא בתהליך הזה. אפשרות א', אפשרות ב' מומלצת בחום רב. לצחוק. אבל זה לא צחוק שאומר לא קרה פה כלום. כי לא חרש אנה. לא מבעד ביסורים אנה. אנחנו כואבים. ובכינו. אבל אנחנו צוחקים. אנחנו צוחקים כי אנחנו יודעים שכל השלטון הזה של ההתנתקות, שהשלטון התרבותי הזה הוא מקרי. מקרי הוא חיצוני לנו. הוא לא שייך למהות שלנו כעם. הוא לא שייך למהות של הזמן הזה. הוא לא שייך למהות של המדינה הזאת. הוא לא שייך למהות של הצבא הזה. כי המדינה הזאת והצבא הזה והעידן הזה הם אלוקיים. ריבונו של עולם שיבה ערך עליון למדינה, לא למדיניות, לצבא, לא לכל פקודה בצבא. לזמן הזה כזמן שהוא ימות המשיח. ולכן אנחנו יכולים לצחוק על כל העיכובים הללו. אגב, אף אחד לא הבטיח לנו משהו אחר. כי אם חז"ל אומרים שמלחמות נמי התחלת די גאולה, אז משמע שהמשברים זה חלק אינטגרלי מן הדינמיקה של הגאולה. ואם חז"ל אומרים שחוצפה יזגה, כל תופעת הכפירה וההתנתקות המנטלית התרבותית והמוסרית, את זה כתבו הנביאים והחכמים, משנה במסכת סוטה, זה מדע הגאולה. אבל כשאנחנו חווים אותו, כשאנחנו נפגשים עם המציאות הטבעית הנראית הבלתי נשלטת, זהו, סוף הדרך, אי אפשר להמשיך הלאה, אז זה בכי של ייאוש. בכי של ייאוש. אבל יש בכי ויש בכי. ויש צחוק ויש צחוק. יש בכי, בכי של ייאוש. אין תקווה. ויש בכי שהוא בכי של כאב. כאב שאומר, אני מכיר את מה אני חסר, ומתוך כך אני מתמלא באחריות מה להשלים. מה אני עכשיו צריך להשלים פה? זה המשמעות האמיתית של זיכרון. יש צחוק ויש צחוק. יש צחוק, ותרס שרה את בן הגר המצרית אשר ידע לאברהם מצחק. שעליו אותו רבי עקיבא אומר במסכת אבות, שארבעה דברים מוצאים את האדם מן העולם. רבי עקיבא אומר, צחוק וקלות ראש מרגילין לערווה. זה צחוק של ציניות. זה צחוק של היצנות. זה צחוק שהוא בא מתוך חרשות, אי הכרת המציאות. ויש צחוק שמכיר את המציאות הממשית, הגשמית, החומרית, ואת מגבלותיה, והוא מכיר את המציאות העליונה, שהיא המציאות הריאלית. זאת המציאות, מציאות המציאות, שהיא שורש כל החיים, שכל המציאות היא רק לבוש של מלך מלכי המלכים. בעזרת השם, שמכוח המשברים הנוכחים הללו, כדרכם של כל המשברים, כדרכם של נשים היושבות על המשבר, אני אשביר ולא הוליד, בעזרת השם נזכה ללידה גדולה, לידה רוחנית, לידה אמונית, מכוח המשבר התרבותי הרוחני הזה, ושנזכה במהרה בימינו לשנה טובה, גמר חתימה טובה, לנו ולכל בית ישראל.